עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. יום הזיכרון ללאה ויצחק רבין עמד היום בסימן מורשתם של שני ראשי ממשלה אחרים. האחד הוא שמעון פרס, ועל כך בפעם אחרת. השני הוא בנימין נתניהו, שהחרים את הטקס הממלכתי. מכיוון שאני השוטר הטוב היום, אעלץ להתמקד בראש הממשלה השלישי, הנוכחי, המכהן, נפתלי בנט. ככל הזכור לי, אחרי הרצח, בנט החזיר את הכיפה לראשו כמחאה על כי היו כאלה שסימנו את כל הציבור האמוני כאחראי למעשה. לעומת זאת, אני לא יכול להעלות בדמיוני את האפשרות שבנט יחרים את טקס הזיכרון הזה, ונאומו היום בהר הרצל היה מדויק וראוי. בלי להזדהות עם דרכו המדינית של רבין, בלי להתעלם מהפצע ההוא ומהמחלוקות בעם, הוא אמר את הדברים הכי נכונים והכי ראויים. הוא אמר שאחים אנחנו, שאין לנו הפריבילגיה לאבד גם את הריבונות השלישית, שאסור לקרוע את העם. הוא התרכז בדמותו של רבין, טרום אוסלו, והוא הקריא קטע מפקודת היום של רב אלוף יצחק רבין ביום בו הסתיימה מלחמת ששת הימים, ואני מצטט: אתה עם הפסקת האש נסתיימה מלחמת בני האור באלה אשר ניסו להוריד עלינו את החשיכה. צבא הגנה לישראל ביבשה, באוויר ובים מחץ צבאות ארבע מדינות ערב. ירושלים השלמה משוחררת, הגדה המערבית בידינו, כל חצי האי סיני בידינו, סולק האיום הסורי מעל יישובי הצפון. המלחמה לא הייתה קלה, כולה נעשתה בידי צהל וצהל בלבד. אז אפשר גם אחרת. תודה לראש הממשלה בנט, ונתראה בסקנדל הבא.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. ב-1 בפברואר 2006 הגיעו לעמונה 6,000 חיילים ושוטרים בפיקודו של תת ניצב מאיר בוקובזה ומפקד אוגדת היוש יאיר גולן. הם הגיעו להרוס 8 בתים, מולם התייצבו כ-4,000 מפגינים. בסוף היום הבתים היו הרוסים ו-300 מפגינים שכבו בחדרי המיון, אחד מהם פצוע ראש במצב קשה ממכה של עלה הפוכה בידי שוטר. למעלה מ-100 תיקים נפתחו במחש נגד שוטרים אלימים, 97% נסגרו, 4 עמדו לדין, רק אחד הורשע וקיבל עבודות שירות. לפני שבועות אחדים באו אנרכיסטים שמאלנים וערבים להפגין נגד צה"ל וההתיישבות היהודית בהר חברון. סגן מפקד גדוד ההנדסה המוצב במרחב צולם כשהוא דוחף מפגין אחד והוא נופל. לא נפצע חלילה. ובכל זאת, צה"ל החליט למנוע קידום מהקצין, רב סרן, במשך 3 שנים. ואני אומר, שוטר וחייל, אם כבר בא לכם להרביץ, תרביצו למתנחלים, לא יעשו לכם כלום. אבל אל תעיזו לגעת בערבים או בשמאלנים, כי לאלה יש שריון הגנה של התקשורת השמאלנית והפרקליטות השמאלנית, ולכן יבולה לכם. ידפקו אתכם גם אם כל מה שעשיתם היה למנוע מפורעי השמאל והערבים לחסום כביש. וגם הערבים מבינים שוב כי אלדאולה מענה, הממשלה איתנו.
איי, 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 טוב, אתה יודע מה,
לא בא לי... אל תגידי,
איי, איי, איי. לא בא לי להריב על זה, אבל לא ביום הזיכרון, שהוא גם יום ההולדת שלי, אז עזוב.
מה היום הולדת עכשיו?
כן, נתקע פה באמצע.
מה זה, הבלונים האלה מאחוריך זה...
כן, יעשה אביגיל.
אני רואה את הבית שלך מלא בלונים.
ועוד אדום, כן, אדום לבן.
למה, הפועל ניצח? הפועל הפסיד, מה...
הפועל משחק בערב, תפסיק, נו, נו, גם ככה אני בלחץ. עכשיו מתחילים, הפועל.
בוא, נשמע משהו.
הרי ברור לי איך זה הולך לקרות, כן? אני הולך לקבל מתנה עם הפסד. מה נשמע?
אליז, משהו אליז.
לא, התחלתם.
לא, על מה נדבר היום, קרדיטים, נו.
חשבתי שאתה רוצה להשמיע לי משהו עליז. קרדיטים, עורך ומפיק אסף נבו, מי יערוך ויפיק פה? אחראי על השידור איציק אהרון, כן, אני רוצה לשאול אותך עכשיו את השאלה היא המפורסמת על מה לא נדבר היום.
אלי אבידר בהקלטה של שיחה סגורה אומר, הגיע לי להיות שר יותר מ-99% מהשרים, ואמר לליברמן לא יצא לך שם של שקרן, הוא עף על עצמו בעניין הראשון ושיקר בשני.
נטפליקס פתחה קטגוריה של סרטים פלסטינאים, 25 מה-28 סרטים שם של תומכי BDS, אולי זה כי הפלסטינים תומכים ב-BDS.
עיסאווי פריג' מתחייב שהממשלה לא תקים יישוב או ישיבה באביתר. הבעיה שהיא בנט וגנץ שהם התחייבו ממש ההפך.
סלים חסרמה, בן 44 מדיר אל אסד, נרצח היום, הקורבן ה-105 לפשיעה הערבית השנה.
כלכליסט כותב חיים רמון נתן 2.5 מיליון שקל הלוואה בריבית קצוצה שהגיעה ל-39% לשנה. סוציאליסט היה יושב ראש ההסתדרות.
בחוף הכרמל דרומית לחיפה מצא שלומי קצין חרב צלבנית בת 900 שנה ומסר אותה לרשות העתיקות. שפו וכבוד.
דוד סוחוי בן 69 מחיפה נפגע מחזיר בר שתקף אותו. כידוע אין חזירי בר רעים, יש חזירי בר שרע להם.
כן, זה אהבתי מאוד. מה יהיה הסוף שם עם החזירים האלה, תסביר לי? היא חובבת אותם, הראשת עיר הזו.
כן, אבל נראה לי שהיא הקימה איזה ועדה לענייני חזירים.
ועדה עם החזירים, הבנתי. טוב, מה זה?
אתה אמרת כל פעם אתה שומע תזמור את צהל, אתה דומע, אז תדמע.
זה אמיתי, אני נשבע, גם ים השיבולים וכאלה. איפה אמרת? כתבתי את זה לבניהו ב...
כן, בן קצני, שלום לך. נא לשבת.
שלום מר
בניהו.
שלום מר בניהו.
אני רגיל להפתעות טובות ביום הולדת. מה הבאתם לי לבניהו?
תזמור את צהל בניצוחו של יצחק גרציאני, זכרו לברכה.
אוי, זיקו.
מנגנת את פרי יצירתו, שנקרא מרש לצהל, או צהל צועד. מצדיעה לך ביום ההולדת שלך.
רגע, זה פרי, את המנגינה הזאת גרציאני כתב?
כן, גרציאני כתב אותה, זה נקרא צהל צועד. איך אני יודע? פעם האומנים הלכו לבגץ נגד זה שצהל לא ישמיע מוזיקה עד שלא ישלמו להם תמלוגים. ואפילו את מרש צהל לא יכלו להשמיע בבוקר.
איך בסוף כל סיפור מגיע לבגץ?
כל סיפור מגיע לבגץ.
בקיצור, אתה ברחת אותי היום בטוויטר.
תשמע, אז צהל היה צועד. היום הוא קטלני, רב ממדי. איפה הוא לא צועד יותר?
תשמע, אריה, כשבן בעשור השביעי לחייו, כן?
כבר
שהבנות לא שומעות, כשבעשור השביעי לחייו, צריך להגיד כמה דברים. אחד, אוהב את המדינה הזאת עד כלות. אני יודע, אני ראיתי אותו.
זה כולנו.
אני מכיר אותו 40 שנה. אוהב את המדינה הזאת עד כלות. הוא אוהב את צהל, למרות שהוא לא חוסך לנו ביקורת בהרבה מאוד כשצריך, הוא אוהב את הצבא. אני רוצה שתדע שהציעו לו שנים לעבור לדובר צהל וגלי צהל, והוא לא ויתר על הצוות שלו בשריון. אני רוצה להגיד לך שהוא מזיל דמעה, שהוא רואה את צהל צועד, או את תזמור את צהל, או את סיום קורס טייס, ממש כמוני ואולי גם כמוך, אריה.
אני לא מסתכל.
אני חושב שהוא גם חבר טוב. זה עמד במבחנים לפחות אצלי ברגעים כאלה. ובגיל שלנו כבר אתה מאבד את הציניות, מותר לי להגיד שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותך, בן. מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך את העבודה שלך.
כמה אתם...
זהו, אני יודע שהרסתי לך.
אתם יודעים שאני מובך מזה.
אז אני חושב שזה השנים שעשית בכן חולון של השומר הצעיר.
למה להסגיר יהודי לאריה? אני שנים אומר לו שאני מהליכוד.
שם תבוא לך את אהבה למדינה, לנופיה, לשביליה, לזמרתה. זה שם.
קודם כל זה נכון, לפני שתסיק מסקנות פה, הרי כן, הייתי בשומר הצעיר, וכל הקבוצה שלי היו ליכודניקים, כולם, אמיתי.
לא, זה בסדר, אבל...
באנו לשומר הצעיר, כי יש שם בנות יפות.
זה אף פעם לא הזכרת, תמיד דיברת על זה שהיית ליכודניק.
מצד שני, כל טיול ביום הראשון העיפו אותנו, את קבוצת אמיר מחולון. אל תאכלו תפוחים במטעים של קיבוץ ברם, טרח, אנחנו על המטעים, אוכלים את כל המטע, הביתה. אז היינו מופרעים, מחולון, ליכודניקים, וכן, שומר הצעיר מלהט, תשמע, בערים עוד השמש מלהטת, ובעמק עוד זה.
נכון, או בעיקר על ראש הגבעה, עומדת פרה, אתה יודע. ואני הייתי בקן מרכז יד אליהו, והיינו מפחדים מכם, תשמע, זה חולוניה, זה היה קן מטורף של איזה 1,200 חניכים בבוני.
הקן הכי גדול בעולם של השומר הצעיר, 1,200, בדיוק.
בחולון היו אחרי זה 3 קנים, אני לא יודע אם אתה יודע, הקן הגדול, ג'סי כהן בקריית שרת, אבל זה כבר לתוכנית אחרת.
נדמה לי שהיום עומדת שם ישיבה על קן חולון.
מה אני מאחל לנו? אני מאחל לנו בריאות טובה. לי היום הולדת לפני שבוע, יחלו לי, מישהו בא ויחל לי, בטח כולם יחלו לך בריאות, אני מאחל לך מזל. אמרתי לו, למה מזל? אז הוא סיפר לי שעל הטיטניק, כל אלה שעלו על הטיטניק, הרי עשו להם בדיקות רפואיות. וכולם היו בריאים, אבל לא היה להם מזל. אז צריך גם מזל.
לא, תקשיבו, היה לנו בקבוצה, בקבוצת אמיר בחולון, בחור אחד, פולני, מה לעשות, לא כולם מושלמים, קראו לו אורי מייטק, היום קוראים לו אורי מאור. הוא הרואה חשבון שלי. הוא כותב לי, לא נכון, אני לא הייתי ליכודניק, הוא היה היחיד המערכתניק, צודק, עשיתי פה עוול. טוב, תפסיקו לדבר עליי. בניה, אם אתה כבר פה איתנו, מה, יש סקנדל היום עם זה, עם הנאום של יונתן בן ארצי, והחרמה של נתניהו. יאללה, בוא נשמע קטע לפני שתחווה דעתך המלומדת.
עם ישראל ניצח, מול גילויי אלימות מילולית ופיזית, מול תרבות של עריצות ושקר, הרוח הישראלית ניצחה. שלטון העם ניצח את שלטון היחיד. במשך רבע מאה סובל עם ישראל מפוסט טראומה, שתודלקה בידי אלו המתנגים על הכאב. קשה להאמין, אבל גם יום הזיכרון הזה הפך ליום בו מנסים לייצר בתוכנו שני מחנות, ביחס להסתה, לרצח, לנרצח, הכל כדי לקטוף את פירות השיסוי.
בניהו.
שני אנשים שהיו בהר הרצל, בטקס, אני לא יודע מה היה, במקומות אחרים, חזרו עם התרשמות שהממלכתיות חזרה להר.
זה ממלכתיות? מה שיונתן בן ארצי אמר זה ממלכתיות? הלא הוא פשוט מבטל את החצי השני.
שנייה אחת, אני חושב שהוא דיבר בבית הנשיא, לא בהר הרצל, אני מדבר על הר הרצל. אמרו לי שדליה דיברה מצוין.
נכון.
אמרו לי שהנשיא דיבר מצוין ובלי דיבר מצוין.
נכון.
אני חושב שהר הרצל, גם חלקה גדולה אומה, אבל בעיקר בית הקברות הצבאי, מהר הזה צריך לצאת את המסר של הפיוס. גם למשפחת רבין צריכה להיות אחריות. פעם אחת להזכיר את הרצח ואת הסתה שקדמה לרצח, פעם שנייה לחתור לפיוס. אני לא אוהב הצהרות ביום הזיכרון פוליטיות. אני חושב שצריך לצאת מסר של פיוס, מבלי שנשכח ובלי שנזכיר כל הזמן. אני היום מתווכח בטוויטר עם מישהו שאומר לי, תפסיק לתקוף, יש דור צעיר פה. אני שראיתי את רבין, רבין נרצח לי מול העיניים. מול העיניים, אני ראיתי את יגאל עמיר, יורה בו את שלוש הכדורות, אני נשבעתי, שלא אתן לאף אחד לשכוח ולא ניתן להשכיח. ואני יודע עוד דבר. שיגאל עמיר לחץ על האקדח, אבל הרבה אחרים דרכו אותו עם פסקי ההלכה של דין רודף ודין מוסר. אסור שיקרה לנו עוד פעם דבר כזה. אני חושב שדווקא היום מהר הרצל צריך לצאת מסר של פיוס ושל ממלכתיות. אחים, אנחנו, אין לנו ברירה.
אבל אתה מסכים איתי שהנאום של יונתן בן ארצי הוא נאום של פילוג והסתה?
אני לא הייתי נואם את הנאום הזה, אבל זה אני וזה הוא. נרצח הסבא שלו, לא הסבא שלי. ולכן אמרתי שגם למשפחה יש פה איזה סוג של אחריות, גם לזכור ולא לשכוח ולהזכיר, אבל גם מסר של פיוס.
אני לא חושב שהנאום הזה, ההפך, הוא אמר שעכשיו כולנו בריפוי, ותשמע, אריה, בממשלת ישראל יש היום...
יש קטעים כאלה, יש קטעים כאלה.
רגע, שנייה, שנייה, אבי. הרבה מאוד ימין, אבל אני רוצה לשאול גם את אבי וגם את אריה משהו אחר. אנחנו אומרים הרי שמשפחות שכולות זה דבר קדוש. לפני כמה שבועות חזינו משפחה שכולה, בעיקר באימא, מחרפת ומגדפת במילים הכי בוטות את כל קציני ומפקדי צהל וגם את הדרג המדיני, ואף אחד, נדמה לי, אף אחד לא פצע פה, כולל אני, שפה לא חסר לי, ואמרנו, אנחנו נרכין ראש, זה מה שהם אומרים. למה אריה רק משפחת רבין לא זכאית לפריבילגיה הזו?
אני חושב שלא צריך לשדר לא את האם השקולה ההיא ולא את יונתן בן ארצי. מותר להם להגיד מה שהם רוצים ואנחנו צריכים להתעלם.
אריה, אנחנו לא בעידן שלא צריך לשדר, העידן הזה נגמר. היום כל אחד, לא, תקשיב שנייה, כל אחד היום מרים את המצלמה.
אם אנחנו לא מתעלמים, מותר לנו לגנות את מה שהם אומרים. גם את מה שהאם אמרה, שחרפה וגדפה את צהל.
לא שמעתי אותך בניצה, ניצה בראל חדריה, לא שמעתי אותך מגנה.
אני התעלמתי.
נכון?
יותר גרוע לפעמים.
כן, אריה, סליחה, אבי, סליחה.
רוב עצום, 99.9% מהימין הישראלי מגנה את הרצח הזה וכואב אותו. 99.9% מהצילות הדתית מגנה את הרצח הזה וכואבת אותו. ולפעמים עושים פה הכללה, אני זוכר על בר אילן בשעתו. אסור לעשות את ההכללות האלה, צריך להזיר מפני... אני למשל, לפני חודש, הערתי בטוויטר לשימון ריקלין שכתב דין מויסר. הוא לא התכווה לזה. הוא מחק, הוא הודע לי ומחק את זה. להתנהגות כזאת אני מצפה. זה לקח אחרי 26 שנה.
אבל אבי, הדבר החמור שהוא אמר היום לא היה על רצח רבין. הדבר החמור שהוא אמר היה על עכשיו. שסוף סוף נגמר שלטון היחיד והגיע שלטון העם. אפשר לחשוב שנתניהו לא זכה באותו רוב שלפחות כמו הרוב שזכה לו בנט עכשיו? זה שלטון יחיד מול שלטון העם. הלא נתניהו לא הצליח להקים שנה וחצי ממשלה כי לא היה לו רוב. הוא מדבר פוליטיקה מסולפת ומפלגת על עכשיו, לא על אז.
אריה, חלק מהצעירים לא זוכרים. אתה זוכר מצוין, גם בן זוכר מצוין. אני הייתי שם במחליפים עם רבין, ראיתי את הקולות, שמעתי את המרות, הייתי שהוא נרצח. מישהו טען את האקדח הזה. זה אדם דתי, אמוני, שחש לו שליח שנשלח לגאול את עם ישראל. הוא היה מצויד בפסקי דין של רבנים מוכרים שחיים עדיין היום, שהוציאו ליצחק רבין פסקי הלכה של דין רודף ודין מוסר, שדינו מוות. אסור שזה יקרה עוד פעם.
לא, אבל על זה אין ויכוח, אבי. ארי שאל אותך משהו אחר.
השאלה של ארי,
השאלה של ארי מוכיחה איך אפשר לראות כל דבר משני כיוונים. כי אני שמעתי בדברים של יונתן בן ארצי, לא שמעתי שלנתניהו לא היה רוב, או שזה לא היה לגיטימי.
הוא קרא לזה שלטון יחיד.
נכון, כי ארי, כי הוא כנראה...
מה זה שלטון יחיד?
אני אסביר לך. זה כשבן אדם לא משתף אף אחד, קובע הכל בעצמו, לא מעביר תקציב כדי להימלט, עושה את הדברים למען הסגנון, הוא לא דיבר על זה שהרי בכנסת, אם אין לך רוב, אתה לא שולט. הוא דיבר על זה...
אתה זוכר שאחרי אוסלו, ששס פרשה, לרבין הייתה ממשלת מיעוט? זה היה שלטון יחיד.
אריה, דובר בנאום של יונתן על סגנון השלטון של נתניהו, ואני אוסיף משפחת נתניהו. כולם יודעים למה הוא התכוון. עכשיו אני רואה שאתה לא הבנת את זה, וזה רק מוכיח איך אנחנו מדברים פה בשפות שונות.
זה רק יחיד.
בן, שרבין דיבר נגד בגץ בשעתו, אמר בלי בגץ, בלי בצלם, איך אפשר לחיות? אז התייחסו לזה בסלחנות מאשר...
לא, הוא אמר בלי בגץ ובצלם על הפלסטינים. הם ילחמו בטרור בלי בגץ ובלי בצלם.
בסדר, אבל 100%. אני אומר ככה, המקרה הזה, המקרה טראומטי, הוא פתח פצע, יש לו סיבה ומסובב, אבל מהר הרצל צריכה לצאת, צריך לחזור המסר של הפיוס. מצד אחד לא לשכוח ולהזכיר כל הזמן, ולעמוד על המשמר, כי יש כבר 20% בעם שחושבים שהקונספירציה בכלל.
תגיד רגע, יותר מ-20%. תגיד לי, גם המרואיין הבא שלנו מדבר ספציפית על זה, רק תגיד לנו משפט על נתניהו. היה צריך להחרים, לא היה צריך להחרים, איך אתה מקבל את זה שהוא לא הופיע להר הרצל?
אותי אתה שואל?
ברור, אתה הרי שאלת מספיק.
אני לא יודע יותר, מצד אחד הוא לא צריך להחרים, כי זה, אם הוא סמל שלטון, ויושב ראש האופוזיציה הוא סמל שלטון, והר הרצל, טקס זיכרון כזה, זה ליבת הממלכה, הוא היה צריך ללכת. מצד שני, אתה יודע, הוא יודע בטח מה מצפה לו שם, והסבב הזה נמאס כבר, ואני לא יכול להגיד שאני לא מבין אותו לגמרי, וכנראה יש לו קושי להגיד, אדוני ראש הממשלה.
אני חושב ששם קבור הכלב, ולא התכוונתי לרבין. בניהו, תודה גם על הברכות ועל הכל.
שקוייך, תודה רבה.
שקוייך, גדעון לוי הארץ, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום ומזל, מזל טוב לאחד מכם.
כן. בואו נתקדם.
למה אתה גונח? למה אתה גונח?
זה בא עם הגיל. בואו נשניכם יותר מבוגרים מני, תרגיעו. בן כמה אתה גדעון?
20 שנה מעל אריה. 20 שנה מעל אריה.
איך זה לחיות כשהידיעה שאם תמות, כל כך הרבה אנשים ישמחו.
חצי שמאל מת.
טוב, די עם הבדיחות האלה. תגיד, אתה דווקא כרגלך בצמה אינסופי שלך לתשומת ליבו של הימין, אומר שטוב שנתניהו לא הגיע.
לא, אני לא אמרתי שטוב שנתניהו לא הגיע.
אז תסביר.
אני אמרתי שאני לגמרי מבין לליבו, אין לו מה לחפש שם. במשך שנים, כל מה שהוא ספג שם זה אלבונות, מוצדקים, לא מוצדקים. אני אוהב אנשים כנים, הוא פשוט אומר, לא, לא תודה.
עכשיו זה אומר גם שכשפלמח זאבי היה נכנס בממשלה, אז הם לא היו צריכים לבוא.
מה זאת אומרת?
לא הבנתי.
הלו, בהזכרות לגנדי, פלמח היה משתלח בכל אלה שהלכו לאוסלו, ואחר כך הלכו להתנתקות. למה הם צריכים לשבת לשמוע את האלבונות האלה?
הם ממש לא היו צריכים לשבת ולשמוע. בכלל, תשמעו.
מצאת את מי לשאול.
הרמתי לו
את זה. בואו נעשה רגע סדר. את רבין כמובן צריך לזכור, ואת ההזכרות צריך לקיים, אבל טקסי ההתארות האלה של השמאל הציוני, שמי שלא זוכר לפי הספר את רבין הוא ימני פשיסט, ומי שסוגד לרבין הוא השמאל האמיתי, קצת עייפנו מטקסי ההתארות האלה. הם די צבועים ודי מתחסדים, צריך לזכור את רבין, אבל בואו לא נהפוך את זה לאיזה פולחן או לאיזה דת, כי זה לא דת ולא פולחן.
אז מה צריך לעשות בכסים ממלכתיים כאלה?
גדעון, אתה גם...
לזכור אותו, כן, לזכור, להזכיר.
וזהו?
להזכיר, לזכור, אבל להתחיל לנדוד במסרקות ברזל מי בא ומי לא בא, ואם נתניהו לא בא, אז זה שוב מוכיח שהוא מעורב ברצח רבין. נו באמת.
תקשיב, אני אשאל אותך מה שאלתי את בניהו. המשפחה שכולה, אתה יודע, אנחנו יודעים, אף מפקד לא יעז לדלג על הלוויה של חייל שלו, גם אם הוא יודע שהוא ישמע את האם השכולה או את האב השכול, וראינו את חזיונות כאלה בצורה מאוד בוטה במקרה האחרון, ואף אחד לא חרץ את לשונו ולא ענה אפילו.
אני
ואני יודע חלק מהאנשים שרצו לענות והתאפקו. מה הבעיה הגדולה של נתניהו כל עוד הוא נוסע על מכונית שרד ממלכתית, יושב בשלוש לשכות ממלכתיות, ומייצג את השלטון כראש אופוזיציה, אז הוא ישמע משפט מיותר או לא מיותר מיונתן בן ארצי. מה, אנחנו בתרבות האלבון עכשיו?
אז אני שואל אותך, בן כספית, מה הבעיה הגדולה אם נתניהו לא בא? למה אתה חושב שזה כל כך חשוב אם הוא בא או לא בא? אני חושב שדווקא בלי הצביעות ובלי ההתחסדות, תעתחתם בילבונות שנה אחרי שנה, עכשיו אני כבר לא חייב, כי על פי הפרוטוקול הוא לא חייב להיות שם, עכשיו אני לא חייב ואני לא בא.
אני כמעט בטוח שהוא חייב,
ראש אופוזיציה. אני לא רוצה לשמוע את הילבונות שלכם.
לא, לא חייב?
לא חייב לבוא, לא.
אוקיי, אם הוא לא... לא, אני, אגב, אני לא אומר שהוא... אני לא, אני לגמרי לא מבקד זה שהוא לא הגיע. אני חושב, אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת. רבין, כראש אופוזיציה, היה מעז לא לבוא?
לא, אבל זה לא לזכותו או לגנותו. כל אחד על פי דרכו, וזה בסדר גמור להחליט שאחרי אלבונות האלה... אגב, אם היו מתיחים אלבונות כאלה ברבין, יכול להיות שגם הוא לא היה בא, אני לא בטוח, אל תבנה על זה.
הוא היה עונה אולי, אבל היה בא.
ואגב אלבונות לאחר, אגב אלבונות לאחר המוות, מה עם פרס? מה אתה אומר על פרס?
מה אני אומר על פרס? את מה שאמרתי, אמרתי, ויותר אין לי מה להגיד.
אה.
נה, היה לתפוס את גדעון לוי חסר.
ביומיים האחרונים, רוצים לעשות לי איזה סיבוב הופעות בכל תחנת רדיו, חשובה ולא חשובה, וכל שתוכנית טלוויזיה, אני לא הולך לעשות את זה. אני אמרתי את מה שאמרתי, פעמיים כבר, וזהו, בזה נגמר
אבל הפסטיבל. זרקת מתאבן שלו, שנשים לא יכלו, לא רצו להישאר איתו לבד, ונעלמת.
לא, כי שאלו אותי, כן, אמרתי מה שאני יודע.
אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך רק שאלה אחת על זה, והיא לא קשורה לשימון פרס, אלא לגדעון לוי, ואתה היית שואל אותי במקרה הפוך. כל השנים האלה ידעת ושתקת?
אז אני גם על זה כבר עניתי, הייתי אז חלש ועיוור, וכמו שיוסי ביילין נדנד לי אז עם דרום אפריקה ואפרטייד, ולא היה לי מושג על מה הוא מדבר, וחשבתי שהוא נודניק, כי גם הייתי עיוור לדבר הזה, ככה גם לדברים האלה הייתי עיוור אז, ודברים השתנו וזמנים השתנו, וגם הייתי די, בוא נזכור, איזה עלני דף כזה מול שמעון פרס, הייתי בן 26, בוא נשים דברים בפרופורציה. יחד עם זה אני מוכרח להגיד מה שאני אומר בכל מקום, שלאף אחד לא ישתמע שכולם עשו את זה, ממש לא, ושאף אחד לא יחשוב שמישהו חשב שזה בסדר, ממש לא. אבל מפה ועד ללכת על בריקדות, אז זה לא היה בקונטקסט בכלל.
לא, זה שאתה מודה, זה יפה מאוד.
ביחס לתרבות הביטול בדיעבד. כלומר,
בכללי.
אם כולם עשו או לא כולם עשו.
לא כולם עשו, אריה, לא כולם עשו, זה ממש לא נכון.
אני יודע שלא, אבל טענה של אלה שמצדיקים זה אז היה מקובל, או אז זה לא היה נורא. אבל
לא היה מקובל, אבל היה יותר נפוץ. מקובל זה אף פעם לא היה, זה היה יותר נפוץ, ואנשים היו הרבה יותר חלשות, והגברים הרשו לעצמם הרבה יותר.
אז זה בסדר עכשיו לנטץ את האנדרטאות על סמך מה שהיה לפני 20 שנה ו-30 שנה?
ואם נגלה מחר שפרס היה שותף לאיזה פשע מלחמה, לא נפרסם את זה כי הוא מת?
ואם נגלה שאימא שלו הייתה ערבייה?
אז בוודאי שנפרסם, הגיע הזמן לספר את זה.
נכון.
מניות בתדירן,
שלא לדבר על המניות בתדירן, בוא נשכח את זה.
נכון.
גדעון לוי תמיד עונה ואומר את האמת שלו. תודה גדעון.
תודה לשניכם.
מיכל קדוש תעשה דיווחי תנועה, נחזור, נבדוק מה נתניהו אמר בכנסת או יגיד בכנסת ונמשיך את התוכנית, אל תלכו לשום מקום. 103
FM. אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM. 103 FM.
טוב, איתנו שתי חברות כנסת, חברת הכנסת גבי לסקי מרץ, שלום.
שלום, ערב טוב.
וחברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית, שלום.
ערב טוב.
כל נחיים יש לך. בואו נשמע כמה מילים מנתניהו עכשיו בכנסת, בטקס של רבין, רגע ככה להיכנס לאווירה.
עוד לבנה בחומת העוינות הערבית. לפני שנה הרחבנו אף יותר את מעגל השלום עם 4 הסכמי שלום היסטוריים. עם איחוד האמירויות, בחרן, סודן למרוקו. ובכן, אלה הסכמות, והיו עוד כמה. אבל בצד ההסכמות שתיארתי, היו ביני לבין יצחק רבין חילוקי דעות מהותיים. רבין חתם על הסכמי אוסלו.
טוב, זה הנה נאום מדיני, אנחנו ביום מאוד מאוד יצרי, ואנחנו לא נכנסים פה לאימות להרגיע את שתיכן, כל אחת כאן מדברת על נושא אחר. נתחיל איתך, אורית סטרוק, אני מבין שהיושב ראש הוציא אותך, ואת סמוטריץ', על דברים שאמר לפיד.
הוא הוציא אותי, נכון, אפילו בלי התראה מוקדמת, ולא על דברים שאמר לפיד, אלא על דברים שאני צעקתי לנפתלי בנט בעקבות הדברים של לפיד. לפיד נתן נאום, נוטף שנאה, נוטף הסתה, כלפי ציבור שלם שאני אחת מנציגיו.
הוא אמר שהיורשים של אמיר יושבים היום בכנסת.
ואני יצאתי מהמליאה ברגע ששמעתי תפשיט דברי השנאה שלו והסתה שלו, וכשחזרתי שנאה,
את נעלמת לנו, את יכולה לזוז רגע, איזה שני מטר, לא שמעתי ואני מאוד רוצה לשמוע. כשחזרת למליאה אמרת לנפתלי בנט שהוא צריך להתבייש.
אמרתי פנימה, כשנפתלי בנט צריך להתבייש, שכך מדבר השותף שלו. על הצעקה הזו, יושב ראש הכנסת הוציא אותי החוצה.
תגידי, למה בעצם, הרי מאיפה את יודעת, אני מתעמם, אני יודע, אבל אומרים על ראש הגנב בוער, למה? אולי לפיד התכוון למישהו אחר, אולי לפיד התכוון לאווירה, אולי לפיד התכוון להסתה שיש היום הפרועה מאוד נגד חברי ימינה למשל, אני מנסה
לא,
להגן עליו.
לא, הוא דיבר על יורשים, הוא דיבר על אנשים.
מה זה משנה? הוא אמר שיורשיו של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת. למי הוא התכוון? הוא התכוון לחברי הליכוד, האם הוא התכוון לחברי היציבות הדתית, למי הוא התכוון? התכוון מן הסתם אנשי ימין שיושבים בכנסת, והוא רואה בו, בהם את יורשיו של יגאל עמיר. זה אחרי נאום קודם של נפתלי בנט, שדיבר על זה שכולנו צריכים לשמור על גבולות השיח, וכולנו צריכים לשמור על אחדות, וכו' וכו'. והנה השותף שלו, הראשי, בא ומסית נגד ציבור שלם. פשוט בושה בחרתה, בזמן שצעקתי לו, אין לי מה לצורך ליאיר לפיד. אבל לנפתלי בנט...
טוב, מה הוא השם? תצעקי לפיד לפחות.
אחרי נאום של נפתלי בנט, שאומר כמה אנחנו צריכים לשמור על גבולות השיח, אז כשהוא שמע את יאיר לפיד מדבר כך, הוא היה צריך להעיר לו. אבל הוא לא מעיר לו, לא על זה, ולא על הקונסוליה שעומד יאיר לפיד ושותק כששר החוץ האמריקאי מודיע שיקימו קונסוליה בירושלים, ויאיר לפיד...
אורית, זה לא נכון, אבל לא חשוב, לא ניכנס לקונסוליה עכשיו.
נפתלי בנט לא מעיר לו על שום דבר.
בנושא של הקונסוליה התואר, בוושינגטון היה ביקור ההפך מצוין, והאמריקאים הסכימו לדחות את זה עוד, בסוף הם יפתחו שם את הקונסוליה, כפי שהייתה פתוחה מאה שנה,
אבל זה מה שקורה, שבסוף הם יפתחו את הקונסוליה.
נכון, אריה, והם היו פותחים את הקונסוליה גם אם אתה היית ראש ממשלה. אתה יודע שגם אם אתה היית ראש ממשלה, ואורית סטרוק סגן איתך, ממשל דמוקרטי יפתח את הקונסוליה שהייתה שם מאה שנה.
לא יפתח. את מדינת ישראל רפובליקת בננות, אז אפשר לאפשר לאמריקאים לעשות בירושלים כרצונם.
אז עד לפני שלוש שנים היינו רפובליקת בננות?
לא, זה משהו אחר.
מה משהו אחר? היא הייתה דוחה של השנה.
אתה לא יכול.
כל עוד הקונסוליה סגורה, והם באים ובקום ועשה בירושלים בירת ישראל, מקימים קונסוליה על אפנו ועל חמתנו, אחרי שאמרנו שאנחנו לא מעוניינים, ולהפוך את מדינת ישראל לרפובליקת בננות.
טוב, אני לצערי אלה דברים בטלים לטעמי, אבל אנחנו לא התכנסנו לדבר על הקונסוליה, אנא.
נכון, אתה צודק.
אורית סטרוק, תודה. נדבר על הקונסוליה מחר, יש הרבה זמן לדבר על הקונסוליה. חברת הכנסת גבי לסקי, שלום.
שלום, אני מתאפקת לא
לענות. לא פשוט, טוב, תעני קצת ונדבר על הנושא שהתכנסנו לכבודו.
תראה, לפני כמה ימים עלה לדוכן הכנסת, חבר כנסת מהסיעה של אורית סטרוק, ואמר שלכלפי הח"כים הערבים, שחבל שבן גוריון לא סיים את העבודה. אז בוא נעמיד את הדברים לפרופורציות, והעיקרון שהישיבה המשותפת בממשלה, כן המורכבת, אבל המאוד רחבה, היא בדיוק כדי שאנחנו נגיד שהדברים האלה הם מחוץ לגבולות לא רק של השיח, אלא בוודאי גם של המעשה.
אז תסבירי לי איפה הבעיה, לא רוב הערבים טוענים שבן גוריון באמת עשה נקבה, כלומר גירש אותם, עשה טיהור אתני, וגם חלק מהשמאל מסכים איתו, אז מה לא בסדר כשסמוטריץ' אומר את זה?
מה שסמוטריץ' אומר? אם היה תיאור אתני, חבל שהוא לא סיים עם כולם, והוא מתייחס לאנשים שהם היום חברי כנסת, הם חלק מהקואליציה, הם אזרחים שומרי חוק, מה פתאום, אז זה בסדר שחבר כנסת יגיד למה חבל שבית המשפט, שבית המשפט, שבן גוריון לא סיים איתכם? שזה השאיבה
של... אתה חושבת שבן גוריון עשה תיאור אתני?
אני חושבת שיש הרבה דברים שעדיין צריכים לבדוק, אני כן חושבת שהיה פה גם גירוש, היה גם גנבת אדמות, אני לא הייתי קוראת את זה תיאור אתני, אבל אי אפשר להתעלם שבמסגרת הקמת המדינה נעשו גם כן פשעים כלפי אנשים שחיו פה.
זה שהם התחילו, זה שהם תקפו, זה שהם רצו להשמיד אותנו לא שייך, אנחנו עשינו פשעים.
לא אמרתי שלא שייך, אני לא, אתה יודע, אני לא בן אדם פציפיסטי, אבל אנחנו גם, אסור לנו להתאמם, שהיו גם כן, היו גם פשעים שנעשו, ואתה יודע, שנעשו גם כן על ידי הצד שלנו, ואם אנחנו לא נסתכל על הדברים האלה בפרצוף,
התכנסנו לדבר על משהו אחר, אבל אני רק רוצה להסביר לך, להפנות אותך לספר שנקרא, כשחוטבים עצים עפים שבבים. כמו שאריה אמר, אני לא אסלח לך שאת גורמת לי לתמוך בו. אם הם היו אומרים כן להצעת החלוקה, לא היה נעשה שום פשע. הייתה פה מלחמת גוג ומגוג, הכנופיות שלהם ועוד חמישה צבאות ערב הסתערו עלינו ושילמו מחיר, וטוב שכך.
אז אמרתי, לא, אני לא רוצה...
בגלל זה אין לכם מצביעים, בגלל זה אין לכם מצביעים. עכשיו בואי נדבר רגע.
לא, דווקא בן, אני כן אשמח שגם אתה תצביע עבורנו.
אני קראתי את הכל, לא אצביע. לא, אני אצביע אריה לפני שאני אצביע בשבילכם.
הוא קרוב, תדעי לך, הוא קרוב, הבית שלו מלא בלונים אדומים.
הוא צודק, מה אני אעשה? לא, יש לי, שמו לי פה. תקשיבי רגע, אנחנו לא נשתווה בנושא הזה, את כן פציפיסטית, בלי לדעת, אבל את מתנגדת לחוק, או לתיקון, אני כבר לא יודע מה גדעון סער, שר המשפטים, מגיש, שיאפשר למשטרה להרחיב מעט את סמכויותיה באשר לחיפוש ללא צו. זה הליך מאוד חיוני לצורך להילחם ב-400, 500 או 700 אלף כלי נשק לא חוקיים במגזר הערבי, והנה, הפציפיזם קופץ על היחשוב מהפינה. למה לא לתת לזה צ'אנס?
וגבי עוד משפט, גם סמוטריץ' מתנגד.
האמת היא שלפעמים אנחנו גם כן, יש לנו כמה נקודות השקה, אני גם לא ידעתי, אבל אני רוצה להגיד ככה. קודם כל, החוק, מדובר על חוק שהוא חוק שלם, פקודת סדר הדין הפלילי, מעצר וחיפוש. עכשיו, בתוך החוק יש איזונים כן, שמאפשרים מצד אחד לתת סמכויות למשטרה, ומצד שני לשמור על זכויות העזרה, זכויות האדם. מה ששר המשפטים עשה בהצעת החוק שלו, בעצם הוא לקח פרק מאוד מאוד מצומצם של החוק, ורק נתן סמכויות עודפות למשטרה, ולא דאג לפרק של האיזונים, של ההגנות, אפילו לא תיעוד של החיפוש, לא עלו רעיונות נוספים, כמו למשל שיש שופט תורן בכל מחוז, שזה התפקיד שלו, כן, שאפשר לפנות אליו אפילו באמצעים של זוב או דברים כאלה, כדי לאפשר את החיפושים. זאת אומרת שאנחנו, כל פעם שאנחנו שומעים חירום, דחף וכל זה, אנחנו מוכנים לפגוע בזכויות יסוד.
נכון, בתקופה מוגבלת, להציל ולהגן על החיים ועל הדמוקרטיה.
אבל לא מדובר פה בתקופה מוגבלת. אם אנחנו הולכים...
זה לא תיקון לשלוש שנים?
תראה, אני ראיתי, אני ח"כית חדשה, אני ראיתי כל הזמן שיש תיקונים לתקופות קצרות, והם כל הזמן מעריכים את התיקונים, ואחר כך הם הופכים לחוק
כתוב שם הוראת שעה, והשעה נמשכת שלוש שנים.
ועדיין אין שם הוראת שעה להגנה על זכויות. תראה, אני
ראיתי... גבי, כי עכשיו אנחנו, את רואה מה? את שמה לב מה קורה ברחובות, הערבים עצמם זועקים, אז הם זועקים, 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 ואז אומרים, בואו נשתמש במודיעין של השב"כ, ואתם קופצים, אומרים לא. אומרים, בואו נאפשר למשטרה לחפש בצורה קצת יותר דרמטית. לא, לא, לא. שופט, זכויות. אי אפשר להקים כמה, תקשיבי, אם אתה היית ב-48 לא הייתה כמה מדינה.
סליחה. אני נולדתי ב-67 במקום אחר, ותראה לאן ניגן.
לתת ישראל, הכל טוב.
תראה, אני, מה שאני כן רוצה להגיד, יש, אנחנו רוצים אפס פשיעה ו-100% הגנה על זכויות. עכשיו, הדברים האלה אי אפשר, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לדבר באיזונים. עכשיו, החוק נותן כבר, החוק הזה בעצם מעתיק כמה סעיפים מהחוק הקיים, שבעצם יש לשוטרים סמכויות נרחבות להיכנס לבתים ללא צו. זה לא שזה לא קיים, קיים. אם מבוצע פשע, זה מכבר בוצע שם פשע, אפשר להיכנס. מה שעכשיו החוק בא ואומר, אם אני רוצה לחפש ראיות, כן, יש לי חשד שיש ראיות בבית, השוטר יוכל להחליט שהוא יכול להיכנס. עכשיו, זה כולל גם עבירה של לא רק עבירות נשק או עבירות אלימות, אלא גם שחיטה. מה זה שחיטה?
שחיטה זה הפרוטקשן שמשמיד פה כל חלקה טובה בנגב ובגליל.
בדיוק, אז זה כסף. זה אומר שבעצם, אז רגע, אתה נותן לכל שוטר להיכנס לכל בית בישראל, בגלל שתמיד יש כסף. עכשיו, מה אני כן חושבת שצריך לעשות? צריך להתחיל באמת להפוך את המשוואה ולהתחיל לחפש מאיפה בא הכסף. כי אם צעיר ערבי היום פתאום מופיע עם רכב שעולה 200,000 שקל, אז אתה יודע שיש שם בעיה.
כשגדעון סער מביא דבר כזה, הוא עושה את זה אחרי שהמשטרה ומשרד המשפטים עשו עבודת מטה, הסבירו לו מה הבעיה בשטח, אפשר לפתור אותה. עד באה עכשיו, אני לא יודע מאיפה, אבל אנחנו די מצינו, תמיד, שמי, בסוף אני מנחם את עצמי, ואני אומר, טוב שיש כאלה שמגינים הזכויות בכל מצב, בכל מזג אוויר, את אחת מהן, שפו, יאללה, תודה.
ואני מנחם את עצמי שתצביעי בעד.
אז תראו, אני גם רוצה להגיד, המשטרה הצליחה למגר את הפשיעה ברחוב היהודי בלי הסעיף הזה. אז זה נקודת סוף שלי.
וטוב שכך. חברת הכנסת לסקי, תודה.
תודה רבה לכם.
דוקטור ניצן עטיה איתנו?
כן, שלום.
מתמחה ברפואת ילדים בשיבא, שלום לך.
היי, נעים מאוד, ערב טוב.
את לא במחאת המתמחים, נכון?
אני במחאת המתמחים, אני פשוט מן הצד השני של המוחים, אני מהמוחים שעוד הולכים לישיבות במשרד הבריאות, ומנהלים שיח.
תסבירי לנו מה אתם...
ושלא מתפטרים.
לא, אני לא מתפטרת, אני אוהבת את העבודה שלי, אני אוהבת את המטופלים שלי, אני לא מתפטרת, אני פשוט מאמינה שצריך לשנות את איך שהמערכת עובדת, ואני מנסה להביא לזה בדיונים ובשיח. אני בעצם, חוץ מזה שאני מתמחה ברפואת ילדים, אני סגנית יושב ראש פורום המתמחים בהסתדרות הרפואית. זה בעצם ארגון היציג של הרופאים שיש בתוכו גוף שמייצג את המתמחים, ואנחנו בעצם פועלים מול משרד הבריאות ומשרד האוצר כן לעשות מתווה של קיצור תורנויות. אנחנו עובדים על זה, לא, זה לא משהו שצץ אתמול בבוקר, אנחנו עובדים על זה כבר בשנתיים האחרונות. הדבר היחיד שכן צץ אתמול או לפני חודש בבוקר זה שרת כלכלה עם מוטיבציה שנתנה לנו את הפוש בעצם שאנחנו...
אז אני רוצה שתסבירי לי, אני בבוקר ניהלתי ויכוח הפוך עם, עם מישהו מהצד המיליטנטי שכן מתפטרים, ששכחתי כרגע את שמו, והוא אמר לי, אמרתי רגע, אורי רוזן, נכון, תודה אסף, הוא אמר לי רגע, תשמע, לא, אני אמרתי לו, הייתה הצעה לא רעה מהממשלה, סוג של התחלה, והוא אמר לי, אדוני, ניצן הורוביץ רימה אותנו, התהפך עלינו, הבטיח משהו, חזר בו, הם מציעים רק למעט מאוד, לאפס, 10%, אם לא נתפטר, זה לא יקרה, מה את אומרת לו?
קודם כל, אני מאוד מעריכה את אורי רוזן, ברמת ההיכרות האישית, מודה שלא עבדתי איתו, אבל מה שאני אומרת לא, אני לא אומרת את זה לא, אני אומרת את זה לך ולכל המתמחים. היו מתווים לאורך הדרך, היו כל מיני רעיונות, איך מוצאים את הקיצור תורנויות ממחשבה למשהו ויבילי, כלומר משהו שאפשר לעשות אותו מחר בבוקר, ושישרוד, ולמה אני אומרת שזה צריך לשרוד? לא מעט מדינות בעולם, זה לא שישראל קמו והמציאו את הגלגל ואמרו יאללה מקצרים תורנויות, זה מין מהלך שהיה בכל העולם, בארצות הברית, באירופה, בקנדה, וקשל, כלומר בארצות הברית קיצרו תורנויות וכרגע חזרו שם ל-24 שעות, ובאירופה קיצרו תורנויות ופרט לחמש מדינות אף אחד לא מצליח לקיים את זה. בקנדה קיצרו תורנויות ויש מחוז אחד שזה נשאר בו וכל השאר חזרו לתורנויות ארוכות. זה לא סתם, הסיבה היא שזה מהלך שהוא מאוד קשה לביצוע וצריך לתכנן אותו. להגיד שהמתווה כרגע לא כולל מספיק מתמחים, זה נכון שהיה שיח בהתחלה שרצינו שהוא יכלול יותר מתמחים, אבל יש גם דבר שנקרא תקציב. ולקצר תורנויות, די להסתכל מה אנחנו עושים, גם לטיפול הרפואי במטופלים, וגם להכשרה שלנו, זה לא אחראי. ולמה אני מתכוונת? בשעות היום בבוקר, מי שנמצא בבית חולים זה מתמחים. נכון, יש בכירים, אנחנו לומדים מהם, אבל מי שבסוף מניע את הגלגלים של המערכת, זה המתמחים. אם עכשיו אתה אומר, כל המתמחים מקצרים להם תורנויות בכל הארץ, אתה מוריד כל בוקר בוכתה של מתמחים מהסידור עבודה.
20%, 30% מהמתמחים במחלקה.
בקיצור, תגידי כמה, איך ההתפלגות בין המתמחים בישראל, כמה חושבים כמוך וכמה חושבים כמו הקבוצה היותר לוחמנית?
תראה, אנחנו בערך 7,500 מתמחים במדינת ישראל, ש-6,500 מהם רשומים בהסתדרות הרפואית. האלף האחרים חלקם לא רשומים באף
איזו. מה זה הסתדרות הרפואית? זה את או אורי ביטו?
ארי, זה אני.
ארי. ארי, אם אותה היית מתמחה עכשיו, איפה היית?
אני מאלה שסבורים שלרופא אסור לשבות. בזה גמר.
לא, תראה, אנחנו בסוף...
לא, לא, זה, בואי, נשאיר את זה תלוי ככה.
זה כלי אחר שלא משתמשים בו כרגע, וכן צריך להבין שבסוף אני רופאה, אני אוהבת המטופלים שלי, אבל זו גם העבודה שלי. ולכן יש כלים ארגוניים שהם כלים קבילים, למשל שביתה, לעומת כלים שהם פחות מתקבלים על הדעת.
זאת הייתה שיחה מרתקת, גם איתך וגם לשמוע את הדעה של אריה שרופא זה 70 שנה כבר, תודה רבה.
אני אגיד בקצרה שהדעה שלנו היא כן קיצור תורנויות, פשוט אנחנו
עובדים
את הדרך הזאת מפוקחים, ואנחנו עובדים עם אורוביץ על זה.
דוקטור ניצן עטיה, שכוייך, תודה.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים ל... חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד, ב-103 FM.
שלום לאליעזר נוביק.
ערב טוב.
שלום לך.
לנו, ספר את הסיפור, אנחנו קצת קצרים בזמן, אבל אתה מאבטח, ובאיזה יישוב?
בכוכב השחר, זה בדיוק התחיל כשאני הלכתי לראות פסיכולוג בשביל לקבל עבודה יותר גבוהה בביטחון. אז הגעתי, עשיתי את המבחנים, 15 שאלות והכל, והיא הייתה ממהרת, הייתה אחרון, הייתה מבנת שנשאר עוד בן אדם, והיא אמרה, בוא, מהר, מהר, תעזוב הכל, ותיכנס למשרד. נכנסתי איתה למשרד, שאלה אותי שאלות על מי אני, מה אני, מאיפה אני בא, אמרתי, הגעתי לארץ ב-74, 75, משהו כזה, הייתי ילד,
עקיבא, אנחנו לא נספיק, תקדם את הסיפור. בעצם, בעקבות השיחה עם הפסיכולוג, בעצם שללו לך את הנשק ואתה לא יכול להיות מבטח יותר, למה?
בדיוק, אני, בגלל שאמרתי להם את האמת, אבא שלי אמר, לא להגיד אף פעם את האמת, בדברים כאלה, אבל האמת, היא שאלה אותי כמה אנשים הרקת.
האמת היא שאתה סיפרת שבמלחמת שלום הגליל,
זו שאלה שאת צריכה לשאול בכלל, אתה לא תצא מהמשרד, עד שאתה לא תגיד לי. אמרתי 40 איש.
אבל איזה 40 איש הרגת? מחבלים במלחמת לבנון.
נסעתי לכיוון כוכב השחר, החברים במשטרת ישראל, שנמצאים בדיוק ברמי לוי, לא רחוק מכוכב יעקב, הגעתי לשם, אמרו לי להגיע. הגעתי לשם, אמרו, אלי, אתה חייב להחזיר נשק, למה הפסיכולוג תיצל אותך?
אלי, תן לי שנייה להסביר. אלי,
שנייה אחת,
אלי. שנייה אחת.
לא אמרתי לה שאנחנו היינו שלושה אנשים, שלא נולד 40, היינו שלושה אנשים שהרגנו 40 איש ביחד.
אליעזר נוביק, תעצור שנייה, אריה, תסביר את הסיפור.
אני לא שומע אותך טוב.
תסביר שנייה למאזינים ולנו איזה 40 איש הרגת. אתה הרגת מחבלים במלחמה בלבנון.
הלו?
טוב, אנחנו בתקלה עם האייטם, הוא לא שומע אותנו טוב. אריה, בוא נספר אנחנו את הסיפור הזה. הוא סיפר לפסיכולוג, כנראה ש... חבר'ה, הוא לא שומע אותנו. הוא סיפר לפסיכולוג שהוא הרג 40 מחבלים, ובעקבות זאת שללו אותו, עכשיו הוא עובד כסדרן בבנק בחצי מזכורת. אנחנו לא יודעים מה היה בשיחה, מה בדיוק הוא סיפר, אבל זה נשמע תמוך.
נכון. אם באמת כל מה שהוא אמר, זה לא שהוא הרג 40 משלח ברחוב והרג כן, אותם לפי בהם. מספר אקראי, אלא באמת בקרבות בלבנון 40 איש, אז זה דבר נורא ששוללים נשק על זה.
מצד שני, זה כוכב השחר זה התנחלות, נכון?
זה פה בחלון שלי, פה למעלה.
אז קשה לי להאמין שהם שמרו מישהו שהוא קצת יותר מדי לוחמני ושללו לו. כנראה שהיה פה פסיכולוג שהבין משהו שלא הבנו.
הפסיכולוג הוא חיצוני, הוא לא מהיישוב.
אליעזר, אתה עוד פעם איתנו?
כן, אני.
אנחנו מקווים שתערער על זה ושישנו את ההחלטה. אנחנו, לדעתנו, עשו לך עוול. האייטם לא יצא לנו טוב כי לא שמעת אותנו ולא שמענו אותך, ונגמר לנו הזמן, ואנחנו מקווים שמישהו ייקח את הסיפור הזה לתשומת ליבו וינסה לתקן אותו. תודה רבה לך.
תודה רבה.
זהו, נגמר.
מה לעשות? הכל נגמר בסוף.
הזמן.
תשמע, כוכב השחר, תטפלו בזה, יש פה יהודי שנגרם לו עוול, ואם צריך להחזיר את הנשק, זה עצם העובדה שהוא לא יכול להיות מאבטח עם נשק, גם פוגעת בו. טוב, עורך ומפיק אסף נבו, אחרי לשידור איציק אהרון, עורך את הדיגיטל שני רומנו, אחרי ספורט עם קופן והיללי. זהו, תם הטקס, אבל מחר יש עוד טקס.
מחר יש עוד אחד, מחר עוד יום, יום שלושי.
יאללה, ביי.